¿Qué? אז אנחנו רצינו לדבר על סגולת ישראל במשנת הרמב״ם. מתוך ההקשר של הדברים שהתחלנו לדבר אתמול, אם מתבוננים לעומק במשנת הרמב״ם, רואים שלא בדיוק כמו שנשמע משטחיות העניין כאן, כאילו ההתקללות בכלל ישראל היא תלויה רק בדעות של הבן אדם, זה משהו שיכול ככה להתחלף בקלות. הראינו שחוץ מפושעי ישראל, שהם בכלל ישראל, כיוון שלא נתקלקלו להם היסודות האלו, אפילו משומד ישראל, יש מושג שנקרא ישראל משומד, זאת אומרת, אף על פי שהוא משומד ואין לו, התקלקלו לו היסודות האלו, אז הוא עדיין ישראל. אמרנו שישראל זה, בהלכה זה מי שנולד לאמא יהודיה או שהתגייר, אז הוא נכלל בכלל ישראל, לא משנה מה הדעות שלו, אפילו חוזר לעבודה זרה, אפילו נתקלקלו לו היסודות, הוא ישראל משומד. ויחד עם זה שיש התייחסות כלפיו, מה שחייב השם מקצתנו לקצתנו היא כגוי לרוב דבריו, לרוב העניינים, ויש אפילו דין שלסונו ולאבדו, אבל אנחנו למדנו מזה שהרמב״ם אמר שצריך לקרב את בני הטועים שלא טעו מדעתם, למדנו מזה למה לא נשנא אותם גם כן ונאבד אותם, אם הם הרי יצאו מן הכלל בגלל דעותיהם. מה האחריות כלפיהם בכלל? סוף סוף הם מחזיקים בדעות שהם כפירה גמורה, של טוני השם. מה אכפת לנו שגם אם לא נאבד אותם, אם אין להם אשמה, למה לקרב אותם? אלא שוודאי שהם ישראל ועדיין אחריות מסוימת של אחווה יש כאן, וראוי להחזירם כיוון שיש סיכוי. ודיברנו על זה שגם בזמן הזה ברור שזה הדרך המועילה גם כנגד המכשולות בעצמם, שכופרים מדעתם. מתוך הדברים האלה הבנו שיש מושג של ישראל שהוא בעצם תלוי בזהות לאומית ולא רק אמונית. הרמב״ם מדבר על בחירת ישראל בצורה, מזכיר את בחירת ישראל בצורה ברורה בתחילת הלכות עבודה זרה. אולי לפני כן נאמר שמי שרוצה לראות את באמת את סגולת ישראל בצורה מאוד ברורה במשנת הרמב״ם, מסתכל בצורה שלמה, תסתכל בספר בין הכוזרי לרמב״ם של הרב שילת, בהקשר שלנו הוא גם כן מדבר על סגולת ישראל ביסוד ה-12 בביאור כאן, ואנחנו נסביר עכשיו את עיקרי הדברים שהרב שילת, לא נראה לי, שהוא מסביר, לא נראה לי שנצליח להקיף את הכל. בכל מקרה, כדאי וחשוב, בכלל כל הספר הזה חשוב, אבל גם בסוגיה הזאת יש ברור מאוד יסודי ושורשי לעניין. מהמקורות וברור כל השיטה וההשלכות שלה. אז אולי עוד דבר לפני שניכנס לרמב״ם פה בהלכות עבודה זרה, מה זה סגולת ישראל? למדנו פה ביחד כוזרי לפני כן. הכוזרי הוא הראשון שחרט על דגלו את הנקודה היסודית הזאת, וראה בזה נקודה מהותית שהוא הדגיש אותה מאוד מאוד. רבי יהודה הלוי אמר שישראל למדרגה חמישית, כאילו אמין אחר, מלאכי, למעלה מאומות העולם. כמו שהגמרא אומרת, רבא מציע יבמות, ואתן צאן מרעיתי, אדם אתם. אתם קרויים אדם ואין אומות העולם קרויים אדם. אז האמת שרבי יהודה הלוי מסביר שהפשט של הממרה זה שזה לא, זה לא שישראל נוצר מן האדם ונוצר מן ישראל, אלא רבי יהודה הלוי אומר נוצר אדם הראשון שהוא היה סגולה, כן, אדם הראשון וכל צאצאיו נקראים בני אלוהים, כמו שרבי יהודה הלוי אומר, צאצאיו שהמשיכו את הסגולה, לעומת אלה שלא המשיכו את הסגולה שהיו קליפות, שהם לא בני אלוהים, שהם אדם בעצמו, אלא בני אדם, הם הקליפות שבעצם נתקלקל להם היסוד האלוקי הזה, שבעצם התכונה שהייתה לאדם והתכונה של הסגולה, רבי יהודה הלוי מאפיין אותה באפשרות להידבק בהשם בשני דברים, שני מישורים. המישור העליון זה הנבואה, לדבוק בעצם, יש תכונות לאדם הראשון וישראל שקרויים אדם, שהם לב אדם ו הם הפרי, הם והשאר כקליפה, הם ממשיכים את התכונות המתוקנות האלו בהשגחה אלוקית של האפשרות להיפגש עם דבר השם. זה דבר אחד. דבר שני, זה מתבטא בהשגחה, בהשגחה פרטית, השגחה פרטית על הסגולה, שענייניהם מתוקנים בהתאם בעצם לא בהתאם לעניין הטבעי, אלא בהתאם לעשיית רצון השם. וכך כל התורה היא עבודת הכרם לכרם, שעל ידה נדבקים בקדוש ברוך הוא, והם אלה מושגחים יותר. אז יש פה את הנקודה של הנבואה ושל ההשגחה, שהיא בעצם ייחודית לישראל. חוץ מזה, אנחנו, כן, נגזר ממשנתו של הכוזרי באופן מחויב, שזה דבר שהוא לא מתבטל. זאת אומרת, אם יש פה תכונה שהיא ברואה, טבעית בעצם, מונחת בטבע של ישראל, רבי יהודה הלוי טוען שהחל מיוד בית השבטים, ככה זה עבר ביחידים, עבר עניין ביחידים עד עד נוח ועד אברהם ועד בני יעקב, שבכולם כבר אין דופי, והחל האלוהיות להימצא בקהל. זה נעשה תכונה לאומית שהיא לא מתבטלת, לא יכולה להתבטל ממילא. לא, אפילו הממרא, אז הוא סגולה, והוא נשמע ויש בו סגולה. את התכונות האלה אף פעם לא עובדות, ולא משנה מה הוא יעשה. זה משהו שהוא מולד ולא תלוי במעשים. אז דיברנו על הנבואה, דיברנו על ההשגחה, ודיברנו על הנצחיות. והכל זה בעצם, שלושתם זה תוצאות של התכונות הישראליות שיש. זה בעצם המושג של סגולת ישראל לפי רבי יהודה הלוי. אם נתמונן בדברי הרמב״ם, אז אנחנו נראה שאף על פי שבאופן מעשי יש הבדלי הסברים בכל תיאור התהליך ההיסטורי של העניין ואיך להסביר את העניין, הנקודות היסודיות האלו הן קיימות גם במשנת הרמב״ם. זאת אומרת, בפועל הנבואה הייתה, בפועל ישראל התייחדו בנבואה ובהשגחה מיוחדת, ונצח ישראל, ויש פה בחירה אלוקית נצחית, מושגחת באופן נצחי, עם הריבות של הקדוש ברוך הוא, שלעולם לא יחליף האל דתו, ונצח ישראל לא ישקר. ויותר מזה, זה לא רק הבטחות אלוקיות, אלא יש תכונות ישראליות. ובדומה למה שאמרנו בכוזרי, שבעצם התכונות הישראליות האלה זה תכונות האדם, יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, שנוצר שלם, זה בעצם השלמות של המין האנושי, אלא שהאומות ירדו מהמדרגה הזאת. אז בדומה וביתר שאת, הרמב״ם אומר, הרמב״ם יראה שהתכונות הייחודיות שיש בישראל, ושלא יבטלו, ושהן מושגחות שהן יהיו בישראל, ושהן לדעתו גם גורמות את ההשגחה ואת הנבואה, זה בעצם תכונות אנושיות. זאת אומרת, זה תכונות השלמות של המין האנושי. כן? ברמב״ם זה הרבה יותר בולט מאשר אצל רבי יהודה לוי, כי הוא כל הזמן מדגיש שזה כאילו מין אחר, מלאכי וכדומה, כי זה משהו שלא שייך בכלל למי שלא קיבל את התכונות האלוקיות המולדות האלה. אבל מצד שני, גם הוא הסביר שאתם קוראים אדם, שזה הכל, זה פשוט האדם השלם. ובעצם זה רק כאילו מין אחר. באמת זה המין המקורי, שהקליפות שבו הפסידו את העיקר מעלתו של האדם בעצם. אז בחירת ישראל, נעמוד על ה... זה בעצם הרעיון שכן, גם אצל הרמב״ם ראינו שישראל תמיד נשאר, ויש השגחה מיוחדת בישראל, ונבואה מיוחדת בישראל, והטבעה מיוחדת בישראל. הרמב״ם מזכיר לראשונה את בחירת ישראל, כשהוא מתאר בתחילת הלכות עבודה זרה את הטעות שהתחילה בדור אנוש. כל התיאור הזה הוא עם הדגשות מאוד שונות, כאילו בהקבלה, יש פה תיאור היסטורי של היווצרות עם ישראל, אני אומר בהקבלה לדברי רבי יהודה הלוי, שתיאר את הכל, את הסגולה המשתלשלת, יש פה תיאור מקביל, אבל עם הדגשות מאוד מאוד שונות, ורואים באמת הסברות אחרות. נקרא את הדברים פה, בדילוגים, בימי אנוש טעו בני אדם טעות גדולה ונברא עצת חכמי אותו הדור, אמרו הואיל והאל ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם, נתנם במרום וכולי, ראויים הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד, וזהו רצון האל. ואחר שערכו הימים, אומר הרמב״ם, עמדו בני אדם, בבני אדם נביא השקר, ואמרו שהאל ציווה להם ואמר להם, עבדו כוכב פלוני, ובנו היכל ועשו צורתו כדי להשתחוות לה, והתחילו על דרך זו לעשות צורות והיכלות תחת אילנות ובראש הערים ועל הגבעות, ומתקבצים משתחווים להם. כן, בעצם מתאר פה את הטעות הראשונה של תחילת עבודה זרה, שדילגתי קצת, בהתחלה הוא בעצם היה בהתחלה רק חשבו שלכבוד השם יעבדו את שמשיו, ואחר כך גם כן כבר התרגלו והתחילו, כמו שראינו, נביא השקר והיכלות. וכיוון שערכו הימים, נשתקע השם הנכבד והנורא מפי כל היקום ומדעתם, ולא הכירו, ונמצא כל עם הארץ ואנשים והקטנים אינם יודעים אלא צורה של עץ ואבן. כן, והחכמים שהיו בהם, כגון הכומרים וכיוצא בהם, מדמים שאין שם אלוה אלא הכוכבים והגלגלים, ונעשו הצורות האלו בגללם ולדמותם. אבל צור העולמים לא היה שם מכירו ולא יודעו אלא יחידים בעולם, כגון חנוך ומתושלח ונוח ושם ועבר. ועל דרך זו היה העולם מתגלגל והולך, עד שנולד עמודו של עולם שהוא אברהם אבינו, כיוון שנגמל איתן זה, התחיל לשוטט בדעתו והוא קטן, ולחשב ביום ובלילה, והיה תמה, איך אפשר שיהיה הגלגל הזה נוהג תמיד, ולא יהיה לו מנהיג, ולא היה לו לא מלמד ולא מודיע דבר, אלא מושקע והוא כסדים, בין עובדי עבודה זרה הטיפשים, וליבו משוטט ומבין, עד שהשיג דרך האמת, והבין קו הצדק מדעתו הנכונה, וידע שיש שם אלוה אחד, והוא מנהיג הגלגל, והוא ברא הכל, והתחיל לעמוד ולקרות בקול גדול לכל העם ולהודיעם שיש אלוה אחד לכל העולם ולא ראוי לעבוד. היה מודיע לכל אחד ואחד לפי דעתו, עד שיחזירו לדרך האמת, עד שנתקבצו אליו אלפים ורבבות, והם אנשי בית אברהם, ושתל בליבם העיקר הגדול הזה וחיבר בו ספרים, כן, של מציאות השם, ספר יצירה ומיוחס לאברהם אבינו. כן, ואחר כך והודיעו ליצחק בנו, וישב יצחק מלמד ומחזיר, ויצחק הודיעו ליעקב ומינהו ללמד, וישב מלמד ומחזיר כל הנלווים אליו, ויעקב אבינו לימד בניו כולם, והבדיל לוי ומינהו ראש ומשיבה ובישיבה ללמד דרך השם וכולי. והיה הדבר הולך ומתגבר בבני יעקב ובנלווים אליהם, ונעשית בעולם אומה שהיא יודעת את השם. ועוד לא נגמר הסיפור. שימו לב איך שלאורך מה שאנחנו רואים פה, זה בעצם אין כאן איזה תיאור גנטי שעובר פה איזשהו תכונות, יש פה תיאור של האמונות של בני אדם, הטעות של, שהתחילה בדור אנוש, והמהפך האמוני שעשה אברהם. והדגש פה, זה, הוא מחזיר, יש פה עדת אברהם, כן, איך הוא, אנשי בית אברהם, וכולם מחזירים את כל הנלווים עליהם. ולאט לאט נוצרת אומה שיודעת את השם, שמורכבת מהם והנלווים אליהם. עד שהלכו הימים לישראל במצרים, וחזרו ללמוד מעשיהם ולעבוד עבודה זרה כמותן, חוץ משבט לוי שעבד מצוות אבות, וכמעט כעת אומר הרמב״ם, והעיקר ששתל אברהם נעקר, וחזרו בני יעקב לטעות העמים ותהייתם. כן, חז"ל מתארים את, את זה שאבותינו במצרים גם כן טעו בעבודה זרה, חוץ משבט לוי. מה שהרב שילת עומד פה על, על הדימוי, שהרמב״ם מדמה את האמונה ואת כל המהפך האמוני של אברהם לעיקר, לגזע, לעץ שנטע אברהם, שהתחיל לגדול, וכמעט ונעקר. וזה מאוד מאוד דומה לתיאורים של הכוזרי, שמתאר את, את הסגולה גם כן כאיזה אברהם, הוא היה עץ, גזע, שהיה צריך לטוע אותו בארץ ישראל, ובאומה לאט לאט גדל וצמח הגזע הזה והתרחב. אבל אצל הכוזרי זה משהו שהוא רק בעצם בהשגחה אלוקית, בהטבעה אלוקית, ואצל הרמב״ם הוא משתמש באותו ביטוי, אבל זה העיקר ששתל אברהם. זה בעצם המהפך האמוני שאברהם עושה. גפן ומצרים תפיע וכו'. אבל זה הדגשות אחרות שוודאי היו, או מסתבר שהיו לעיניו של הרמב״ם, שהביא כמה וכמה משלים שרבי יהודה הלוי השתמש בהם, ובטח גדל על הספר הזה גם כן, בתור תלמיד של חכמי ספרד וגדולי ספרד שקדמו לו. ומאהבת השם אותנו ומשומרו את השבועה לאברהם אבינו, עשה משה רבנו ורבן של כל הנביאים ושלחו. כיוון שנתנבא משה רבנו, שימו לב עכשיו הביטוי, הוא בחר השם בישראל לנחלה, הכתירן במצוות והודיעם דרך עבודתו. ומה יהיה משפט עבודה זרה וכל התאים אחריה. זאת אומרת, ביציאת מצרים ובמתן תורה, כיוון שנתנבא משה רבנו, אז כן, מאהבת השם אותנו, רואים בכלל, הסיבה בעצם של אהבת השם אותנו זה גם כן השבועה לאברהם, והבחירה בעצם, בחירה בישראל הנצחית, שאנחנו נראה עוד מעט גם כן את הדברים המפורשים של הרמב״ם, הפשוטים שמפורשים בדברי הנבואה והתורה, שנצח ישראל לא ישקר, אז הם בעצם התחיל מהבחירה של השם במעמד הר סיני, אחרי שכן, משומרו את השבועה, לקח, עשה משה רבנו רבן של כל הנביאים ושלחו, כיוון שנדבר משה רבנו ובחר השם לישראל לנחלה, בישראל לנחלה, נחלה זה נחלה שאין לה הפסק, הגמרא אומרת. נחלה אין לה הפסק, זה בחירה לנצח, הכתירן במצוות והודיען דרך עבודתו. הרב שילת נועץ את המחלוקת של הבחירה באופן לאומי בישראל, או התפשטות הסגולה בישראל, בין הכוזרי לרמב״ם במחלוקת בגמרא, בגמרא בשבת, קוף ממא עמוד ב', קוף ממ"ו, ששם רבי יוחנן שאלו, תלמידיו של רבי יוחנן שואלים אותו מפני מה אומות העולם מזוהמים, ואומר שם שמי שבא נחש על חווה הטיל בזוהמה, ומי שעמדו על הר סיני פסקה זוהמתן. והגמרא שם אומרת שהוא פליגה דרבי אבא, אני חושב, שאומר שכבר שלוש דורות מאבות, כן, פסקה זו המתן, ונולדו י"ב שבטים שאין בהם דופי. בעצם זה גמרא שעוסקת במפורש בהבדל הרוחני שיש בין ישראל לאומות העולם, ורואים במפורש שבעצם אדם הראשון הוא היה בלי זוהמה, אתם קוראים אדם, רק אחרי החטא בעצם יש זוהמת הנחש, וישראל הם אתם קוראים אדם שפסקה זוהמה. והשאלה אם החלה האלוהיות להימצא כבר בקהל, ואז זה עניין מה היה שם ביהודיות השבטים, זה משהו אלוקי והכרח, זה משהו, זה לא משהו, זאת אומרת זה משהו גנטי, לא היה שם, זה לא, זה, הבחירה בישראל שם בעצם תלויה בהקמת העם, המשפחה, בני ישראל. לעומת זאת, לפי הדעה שאומרת במתן תורה פסקה זו מתן, אז הבחירה האלוקית של פסיקת הזוהמה, שיש לה השלכות בפועל ושינוי התכונות, כמו שאנחנו נראה, גם אפילו, גם לפי הרמב״ם, זה משהו שנעשה על ידי נתינת התורה, וזה משהו ששייך גם בנלווים עליהם. כי ישראל עוברים במתן תורה גיור ובעצם יכנסו תחת כנפי השכינה, וכך לעולם, כל גר, גם כן הרמב״ם מדגיש, זה בעצם ויכוח והבדל שאפשר למצוא ביחס של רבי יהודה הלוי, שגרים לעולם לא ישבו לנו ולעולם לא יהיו שייכים בנבואה, כי חסר להם את הנקודה הגנטית הרוחנית הזאת. זה לא יעזור, כן? הגמרא שם שואלת, מה, אם רק שעמדו תחת הר סיני פסקה זו המתן, אז גרים מהי? אז הגמרא אומרת שגם הם, מזלי הוא היה שם או משהו כזה. זאת אומרת, באופן, אז זה נכון, הרב שילת מדקדק, זה שאלו לדעה שאומרת שהבחירת הקדוש ברוך בישראל הייתה במעמד הר סיני. אז יש פתרון שגם לגרים בעצם יש שייכות בקבלת תורה, בעצם, כשהם מקבלים תורה אחר כך. אבל אם סגולת ישראל, אם בחירת ישראל היא תלויה בעצם המשפחה, אז אין לגמרא מה לשאול ואין מה לענות. גרים לא ישבו, לא יהיה להם את אותו. כך אומר רב שילת, ולכאורה זה די ברור, כי כל אחד מהם שמתבטא על פי חז"ל. יכול להיות, זה לא בטוח. אתה אומר כל אחד היה מסביר את שניהם לפי שניהם. אני אגיד לך מה, הנקודה היא שדי ברור שהמקור של רבי יהודה הלוי, שאומר י"ב שבטים, החלה האלוהיות להימצא בקהל, זה הגמרא שם. זה מקור ברור, וככה הרמב״ם שאומר בחירת ישראל, במעמד הר סיני פסקה זו מתן,
בחר כל אחד לקח, כאילו לקח דעה, זה התחיל מחלוקת עקרונית.
זה נכון.
כל אחד בחר ללכת למקבל
סניף. זה נכון, כן.
גם הרמב״ם פלוס. יש
שני
שווים, יש את הגדולת עבודה של עולם, הוא אף פעם
אבינו, כן. ולכן זה שאתה רוצה כמו של אבינו. נכון. זאת אומרת, הבחירה, נכון, השלב הראשון היה, בעצם רואים לפי הרמב״ם שהסגולה היא התחילה במובן מסוים, מאהבת השם לאברהם, הרמב״ם כותב את זה במפורש במורה גם כן, רב שילת מביא את זה פה, הקדוש ברוך הוא בוחר באברהם, כי דעתי ולמען אשר אסווה את ביתו, את בנה ואת ביתו אחריו, ושמרו דרך השם לעשות צדקה ומשפט. זאת אומרת, בגלל שהוא ידע את השם, ובגלל שהוא עשה את המהפך הרוחני הזה, השם בוחר בו. אלא מה? שהבחירה בישראל, היא לא הייתה תלויה במעשים. ואם משהו אלוקי, גם זה הרמב״ם בפרק קפה בחלק ב' ומורה נבוכים אומר את זה אמנם בדרך אגב, אבל יש שם בדיוק לענייננו. הרמב״ם אומר שבחירת ישראל זה משהו שאי אפשר לתת בו טעם, הוא פשוט התשובה זה כך גזר השם וכך רצה השם, והוא לא תלוי בעצם, אין שום הסבר שנוכל לתת לו, כן, הרמב״ם אומר את זה. אז לא, בעצם הנקודה היא, לא, מה זה במיובחר? הוא היה, הוא הרי יטביע, אנחנו נראה, בעזרת השם, הוא הטביע תכונות מסוימות בעם ונתן לו תורה. כמו שהרמב"ם מביא שם ביחד עם העניין הזה גם נבואה. הרמב"ם אומר, למה גזרה חוכמתו שזה יהיה נביא ולא זה יהיה הנביא? מה השאלה בכלל? הרמב"ם הרי אומר שרק מי שיש לו את התכונות יכול להיות נביא, תכונות מולדות מסוימות, והרבה עבודה יכול להיות נביא, ויש אחד אחר שאין לו את אותם תכונות ומזג טוב מולד, והוא לא יכול להיות נביא, אז מה השאלה? ולמה אנחנו לא יכולים לתת טעם? הנקודה היא שהרי הקדוש ברוך הוא גם משגיח על כל מעשיו ובטרם וצורך מבטן, ידעתיך, וקובע למי יהיה תכונות שיהיה אפשר לו להיות נביא. כן, זה, וככה הוא גם בוחר בישראל. הוא קובע מי, כן, שעם מסוים, שישראל בעצמם יהיה להם את התכונות שיוכלו לקבל תורה. ולכן, למה הוא עשה את האומה הזאת? ככה רמב"ם אומר שם, בחלק ב' פרק כ"ה, כן, עד שאם יאמר, למה שם השם נבואתו בזה ולא נתנה לזולתו? ולמה נתן השם תורתו לאומה מיוחדת ולא נתן לאומה אחרת? כן, ואמרתי, כמו בנבואה, שלאומה מיוחדת יש תכונות. ולמה נתנה בזה הזמן ולא לפניו ולא אחריו? ולמה ציווה באלו המצוות והזהיר באלו האזהרות? כן, גם זה לא שהמצוות הן שרירותיות. כבר עמדנו על זה, הזכרנו את זה, שמשנת הרמב״ם היא שהמצוות הם הערכים, מה זאת אומרת, איך אפשר היה מצוות אחרות? אלא שאפשר לחנך ולצוות על אותם תכנים גם במעשים אחרים. כן, היה אפשר להגדיר שלא ביום שבת נשבות, אלא ביום חמישי נשבות, והעולם יברא בחמישה ימים, וזה יזכיר לנו את האמונה. כן, זאת אומרת, אותם תכנים של האמונה והמוסר, של דרך השם, היה אפשר ליישם ולצוות גם במצוות אחרות, בגדרים אחרים. אמרתי בחלק ב' פרק קפה, בתוך הדברים שם של הבריאה, אז הרמב״ם אומר, מה מענה השאלות האלו? אם יאמר השאלות האלו, יהיה מענה אלו השאלות כולם, שיאמר כן רצה או כן גזרה חוכמתו. אין תשובה, כן? בדיוק כמו שהמציא העולם, כמו שרצה על זאת הצורה, העולם נברא כמו שהוא, ולא נדע רצונו, או אופן החוכמה, ביחד צורתו וזמנו. כן, למה העולם נברא כמו שהוא נברא עם כל היצורים? ולמה דווקא בזמן הזה? מתוך אין סוף הזמן, זה אחד הקושיות של הפילוסופים. אין לנו הבנה לזה ואין לנו תשובה לזה. אבל כך גזרה חוכמתו, וכן רצה, ואין לנו תשובה לזה. ואנחנו חייבים, הרמב"ם אומר, מוכרחים לומר שזה היה לסיבה. ולא היה, זה לא שרירותי, הקדוש ברוך הוא לא עושה דברים, הוא השלם לא יעשה דברים סתם, אבל סיבה, אדם לא יוכל לענות תשובה למה נברא העולם כך ובזמן הזה, וככה הוא לא יכול, כן, זה בדיוק אותו תשובה שרבי יהודה הלוי אומר, ששואל אותו הכוזרי, לא היה ראוי שיהיו כל בני אדם מדברים, סליחה, שתהיה הישרה לכל, שניתן תורה לכל, למה תורה רק לישראל? אז הוא אומר לו, תראה, זו אותו שאלה, למה בכלל יש הבדלת מינים בעולם? שהתשובה לזה זה כך גזרה חוכמתו, וודאי שהוא עשה הכל בצדק ובחוכמה. כן, הוא עונה לו בשאלה, וכי לא הייתה בסעיף קוף ג' במאמר ראשון. כי לא, עונה לו בשאלה, לא היה ראוי שכולם יהיו מדברים? אתה שכחת שהסברתי לך שאנחנו בעצם מין אחר, או כאילו מין אחר. ויש צורך בכלל המינים. וכמו שאתה לא מקשה, למה לא ניתנה תורה לחיות? כי זה לא ראוי להם, ואתה מבין שיש צורך בחיות. אך גם אל תקשה, למה התורה היא לישראל ולא לאדם, שאין להם את אותו תכונות המתאימות לזה, ואת כל המדרגות, אין לזה. צריך להבין שאנחנו לא יכולים להבין את הסיבה והתועלת בדיוק בכל אחד ואחד, אבל ודאי שזה בחוכמה ובתועלת. אז זה מה שהרמב"ם אומר, אז רואים פה במפורש, הוא אומר, יש פה, הבחירה בעצם לא הייתה לסיבה אנושית, הבחירה בישראל. זה מדובר על הבחירה של מתן תורה, שבחר ישראל, בחר הקדוש ברוך הוא בישראל, אחרי שהוא שמר את השבועה לאברהם, ושאז זה באמת היה בעקבות מעשיו, כמו שהרמב"ם מתאר, אבל אחר כך זה היה בחירה נצחית. אז את הבחירה הנצחית, את הבחירה בישראל שקדמה לתורה ושהיא נצחית, ראינו פה בדברי הרמב״ם. בסוגיה של נבואה והשגחה, שזה שתי משמעויות מרכזיות שרבי יהודה הלוי סימן בסגולה, גם הרמב״ם מדבר על זה שוודאי שההיסטוריה מדברת בעד עצמה, וודאי שזה היה רק בישראל, או כמעט ורק בישראל, הנבואה, וזה לא סתם. למדנו, ההבדל בין הכוזרי לרמב״ם בעניין הזה, בנבואה והשגחה, זה, כן, כבר דיברנו על זה בשיעורים על הכוזרי, מי שרצה ירד את הדברים פה בין הכוזרי לרמב״ם, בדיוק את הוויכוח ועם הראיות של כל אחד, אם שייך נבואה בגויים או אפילו בגרים, שרבי יהודה הלוי אומר שלא, ולפי הרמב״ם אפשר. וההשגחה האלוקית על ישראל דווקא, ההבדל בעצם נובע מהדברים שלמדנו כאן בהקדמה, דיברנו פה על הנבואה ודיברנו פה על ההשגחה, בתוך יסודי התורה פה. דיברנו על הנבואה לדעת הרמב״ם, שהיא שייכת באופן עקרוני בכל האומות, כי זה מיצוי של הפוטנציאל האנושי. אבל המיצוי של הפוטנציאל האנושי קיים רק בישראל, בפועל, חוץ מקצת חסידי אומות העולם אולי. כן, וזה בעצם אתם קוראים אדם. המיצוי של הפוטנציאל האנושי זה שלמות המידות, שלמות הדעות, שלמות דעת השם. וזה גם מה שגורם את ההשגחה, כשדיברנו פה על ההשגחה בארבעת היסודות האחרונים, אז ראינו שחוץ מהצדק האלוקי של שכר ועונש לכל אדם, יש פה גם מהלך הייחוד של הקדוש ברוך הוא והשגחה על ישראל, שראינו ביסוד של ימות המשיח, וההשגחה הזאת היא גם ניסית, כמו שראינו ביסוד של תחיית המתים, בימות המשיח זה השכרה של נצח ישראל, שמכלל היסוד הזה גם כן אי אפשר לחלוק על דבר המשפחה הזאת, שזה כעדות השם על יד נביאיו, כל נביאיו בישראל. אז יש, ודיברנו על זה שההשגחה היא תלויה במה לפי הרמב״ם, הרמב״ם המורה אומר, בהתאם למדרגה של הבן אדם. יש דברים מפורסמים של הרמב״ם במשנה בבא קמא בפרק רביעי על שור של ישראל שנגח שור של גוי פטור, ושור של גוי שנגח של ישראל, אני חושב אפילו תם, הוא חייב נזק שלם. אז הרמב״ם אומר, אל יקשה לך הדבר זה, למה? לפי שמי שלא נשלמו בו תכונות האדם אינו אדם באמת. ישראל קוראים אדם, הגויים פשוט לא נשלמו בהם תכונות האדם, אז לא שייך בהם נבואה ולא שייך בהם השגחה. לא באותו... אז זה נכון, גם אצל רבי יהודה הלוי, אדם ממרא, נאנס, כן, ואצלו לא בא לידי ביטוי כל כך הסגולה, כן. וגם אצל הרמב״ם יש מושג של השגחה על הכלל, שגם הממרים בעצם נהנים מההשגחה הכללית הלאומית ומנצח ישראל וכדומה. אבל בעצם יוצא אנחנו נראה בעזרת השם בפעם הבאה, אני רואה שאנחנו צריכים לסיים, נראה בפעם הבאה גם עוד כמה ציטוטים, יש כמה וכמה מקומות שהרמב״ם במשנה תורה מדבר על המידות בישנים, רחמנים גומלי חסדים, שהקדוש ברוך הוא חנן את ישראל בהם, באיגרת תימן רואים את האמונה שהקדוש ברוך הוא הטביע בישראל במעמד הר סיני, שבעצם הרמב״ם אומר, התכונות האנושיות בשלמותם הם אלו שהם ירושה בישראל, הם אלו שהקדוש ברוך הוא חנן אותנו במעמד הר סיני, והם אלו שגורמות את הנבואה ואת ההשגחה, ויש פה גם כן את הערבות האלוקית שהם יישארו לדור ודור, ולא נחדל להיות אומה חשובה. בעזרת השם נסגור את הדברים האלה בפעם הבאה, ונסיים פה את ההקדמה, בעזרת השם.